נדרים, דף פי ה', מתחילים בעזרת השם, דף פי ד' עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים כהנים ולוויים. אדם נכנס עם עגלה לחנות גדולה, עושה סיבוב, מעמיס מכל הבא לידו בתוך העגלה, מגיע לעמדת התשלום, מעביר את כל מה שהוא לקח כבני מרון, מה שנקרא, אחד אחרי השני, את כל המוצרים, עושים לו חשבון כמה הוא צריך לשלם, משלם את כל המחיר המלא ומכניס את הכל לתוך שקיות, רוצה לקחת את כל המוצרים לבית. ולפני שהוא הולך לביתו, הוא אומר כמה מילים. המוכר שומע את המילים שהוא אמר, ואז הוא אומר לו, אם אתה רוצה ללכת אתה משוחרר, אבל את המוצרים אתה משאיר כאן. הוא לוקח את כל המוצרים, אין עומר ואין דברים, מפזר אותם בחזרה במדפים ומשחרר את הבן אדם לשלום. אומר לו, אדוני, אני שילמתי מחיר מלא, מה אתה עושה פה? אומר לו, זה בגלל המילים שאמרת. איך ייתכן דבר כזה? תשובה לחידה, כותב הר"ן, על פי דברי הסוגיה שלפנינו. למדנו במשנה, אם אדם נודר שהוא אוסר על כל הכהנים ועל כל הלוויים ליהנות ממנו, כהנים ולוויים נהנים לי, הוא הפריש תרומות, הפריש מעשרות מהפירות שלו, תרומה גדולה הכהנים לוקחים בעל כורחו, מעשר ראשון הלוויים לוקחים בעל כורחו, יתלו וכולי. אז קודם כל לכאורה זה פשוט, כשאדם הפריש תרומה, התרומה היא לכאורה לא שלו, הוא חייב לתת את זה לכהן. אז פשוט לכאורה שהכהנים יכולים לקחת את זה, זה שלהם. וכן, אדם הפריש מעשר ראשון, הוא חייב לתת את זה ללוויים, זה לא שלו. אז ברור שגם אם הוא עשר הנאה שהלוויים לא ייהנו ממנו, הוא חייב לתת להם מעשר ראשון, המעשר ראשון הוא שלהם. מה החידוש? מדייק את הגמרא, אלמה, טובת הנאה, הדבר היחיד שיש לנודר שייכות וקשר עם התרומות והמעשר ראשון שלו, זה הטובת הנאה. שהוא יכול להחליט ולבחור לאיזה כהן או לאיזה לוי לתת את התרומות והמעשרות. ומזה שאנחנו רואים שאם הוא אמר שהכהנים והלוויים יהיה אסור להם ליהנות ממנו, בכל זאת נותר להם לקחת את התרומה והמעשר שלו, על מה שהטובת הנאה שיש לו במתנות האלה לתת את זה למי שהוא רוצה, אינה חשובה כמו ממון. ולכן כשהכהן או הלוי לוקח את התרומה או המעשר מהנודר, זה לא נחשב שהוא נהנה ממנו. זה טוב אם היה כתוב רק את החלק הזה של המשנה. אבל עם הסיפה, תאמר את המשך המשנה, אדם שנודר, כהנים אלו ולוויים אלו לא יהיו נהנים לי, אבל כהנים אחרים או לוויים אחרים כן, אז הנדר שלו תופס. ויתלו כהנים או לוויים אחרים את התרומה או המעשר. אבל לאן אותם כהנים שהוא אסר עליהם ליהנות ממנו, או אותם לוויים שהוא אסר עליהם ליהנות ממנו, לא יהיה מותר להם לקחת. על מה אתה רואה מכאן? שיש לבעלים טובת הנאה. זה נחשב כמו דבר של ממון, בזה שיש לו זכות לקבוע לאיזה כהן או לאיזה לוי לתת את התרומה או את המעשר. על מה טובת הנאה היא חשובה כמו ממון, ואם הכהנים או הלווים ייקחו את המתנות האלה, הם נהנו ממנו הנאה הממונית שאסור להם ליהנות ממנו. לכאורה זה סותר. אז אמר רב הושעיה, לא קשיא, אפשר לתרץ אולי תירוץ. מה שכתוב כאן, ש אסור לקחת מאותו נודר את התרומות או את המעשרות, זה כמו דעתו של רבי. מה שכתוב שמותר, זה כמו דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. כי יש ביניהם ויכוח האם טובת הנאה חשובה ממון או לא. אם זה שאני יכול להחליט למי לתת תרומה או מעשר, זה נחשב שיש לי הנאה ממונית מזה, או שזה לא נחשב. יש ביניהם ויכוח. נתניה ברייתא. הגונב תבלו של חברו. אדם הולך לחברו, לוקח ממנו 100 קילו פירות. עכשיו הוא צריך להחזיר את מה שהוא גנב. והחלו, הוא אכל את כל מה שהוא גנב. והוא צריך לשלם, כמה הוא משלם לו? אומר הבעל הבית, תשלם לי את כל המאה קילו, דמי טבלו, דברי רבי. טוען הגנב, תראה, גנב אולי הוא גנב, אבל הוא לא עם הארץ. הוא יודע את ההלכה, כי הוא גם כנראה קיים אותה, הוא הפריש תרומות, הוא הפריש מעשרות, הוא אומר, לקחתי לך 100 קילו, אבל למעלה מ-20 קילו נתתי תרומות ומעשרות. מה שאני נהניתי זה פחות מ-80 קילו. התרומות ומעשרות הם שלך? אני גנבתי את זה ממך? למה אני צריך לשלם לך על זה? אני צריך לשלם לך 80 קילו, מה שבאמת היה נשאר לך אחרי שאתה מפריש תרומות ומעשרות. הרי גנבתי ממך טבל לפני שהפרשת תרומות ומעשרות. בכל זאת אומר רבי, משלם 100 קילו. לעומת זאת רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו משלם אלא דמי חולין שבו. אתה פחות מ-80 קילו הוא צריך לשלם לו. מה שהיה נשאר אחרי שהוא היה צריך להפריש תרומות ומעשרות. כי בין כך התרומות ומעשרות לא היו נשארים אצל הבעלים. הוא היה צריך לתת את זה מתנות של תרומות ומעשרות. במה הוויכוח בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה? מה אליו באקה מפלגי וחילו בוויכוח הזה היה המחלוקת שלהם? דרבי סבר, הטובת הנאה שיש לבעלים בתרומה ובמעשר לקבוע למי לתת, זה ממש ממון, ולכן הגנב חייב לשלם על זה. ורבי יוסי רבי יהודה סבר, טובת הנאה אינה ממון. ולכן נכון שיש לו זכות להחליט למי לתת את התרומות והמעשרות, אין לו בזה זכות ממונית. ולכן לא צריך לשלם על החלק של התרומות ומעשרות. דוחה הגמרא לא, לא חייב להיות שבזה הוויכוח. אפשר לומר דכולי עלמא, כולם מסכימים שטובת הנאה אינה ממון. זה שיש לו זכות לקבוע למי לתת, זה לא נחשב שזה שלו, זה לא נחשב שיש לו בזה זכות ממונית. אלא הכא כאן, במתנות שלא הורמו כמפלגי. הוויכוח שלהם זה בדין של תבואה, שעוד לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות. לפי דעת רבי, הדין של כל התבואה זה כמו חולין. הכל שייך לבעלים, ולכן הגנב משלם לבעלים את כל השווי של התבואה. רבי יוסי ברבי יהודה מתווכח וחולק, לפי דעתו גם לפני ההפרשה דנים את התבואה כמו שהפרישו המתנות, את המתנות. ומכיוון שהבעלים אין לו זכות במתנות האלו, הגנב לא צריך לשלם לו עליהם. שואלת הגמרא, ואם לפי כולם טובת הנאה אינה נחשבת ממון, מה לי הורמו תרומות ומעשרות ומה לי אם לא הורמו? כמו אחרי שהפרישו, הבעלים אין להם חלק. כך גם לפני שהפרישו, אין לבעלים חלק בתרומות ומעשרות, כי הרי הוא חייב הרי להפריש. ואתה אומר שטובת הנאה שיש לו לא נחשבת ממון, אז למה רבי סובר שהגנב משלם על כל התבואה? אלא, מבאר את הגמרא את הוויכוח באופן אחר. את הוויכוח בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה. כולם מודים שטובת הנאה לא נחשבת ממון. ולכן רבי יוסי ברבי יהודה סובר שהגנב לא צריך לשלם על התרומות והמעשרות, אלא רק את מה שהיה נשאר לבעלים. והיינו תמה דרבי, למה רבי סובר שכן משלמים את התרומה? כנסו הרבנן לגנב ששלם את הכל, כי איכי דלא לגנוב. כדי שלא יבוא לגנוב, מה הוא עוד ירוויח מזה שהוא גנב שהוא צריך לשלם פחות? כנסו אותו שישלם גם על מה שהיה צריך להפריש תרומות ומעשרות. תירוץ אחר, באמת כולם סוברים טובת הנאה ממון, ולכן לפי רבי חייבים לשלם את הכל. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר שמשלמים רק את מה שנשאר חולין אחרי הפרשת תרומות ומעשרות. יכנסו הרבנן לבעל הבית שלא יקבל את דמי התרומה, כי הוא לא בסדר בזה שהיה לו טבל בכלל. למה לא הפרשת מיד ברגע שהיית יכול את התרומות ומעשרות? כי איך ידלו לי שאי לי תבלי, כדי שלא יתרגל להשעות טבל בביתו, אלא יזדרז להפריש תרומות ומעשרות. והוא שלא יזדרז, אלא הגנב הספיק לגנוב ממנו טבל, כנסו אותו שהוא לא יצטרך לשלם לו את הכל. על כל פנים דחינו את התירוץ של רב הושעיה, וחוזרת הקושייה על המשנה. תחילת המשנה אנחנו רואים, שאם אדם אוסר על כהנים ולוויים ליהנות ממנו, הם לוקחים בעל כורחות תרומות ומעשרות, כי טובת הנאה משמע שהיא אינה ממון. ומסוף המשנה, שאם הוא אסר על כהנים או לוויים מסוימים ליהנות ממנו, הם לא יכולים לקחת תרומות ומעשרות, משמע לכאורה שטובת הנאה היא כן ממון. כדי לתרץ את זה, רבא אמר, באמת טובת הנאה היא ממון. כמו שבאמת נראה מהמשך המשנה, שהוא יכול לאסור על כהנים אלו, על לוויים אלו, והם לא יקבלו את התרומה או את המעשר. אבל בכל זאת, אם הוא אסר על כל הכהנים ועל כל הלוויים ליהנות ממנו, הם לוקחים ממנו בעל כורחו. למה? שאני תרומה דיינו תמה, דיתלו על כורחו, משום דתרומה לא חזיה, לא ראויה, אלא לכהנים. הוא לא יכול להשאיר את זה אצלו. וכיוון דקהתי למשרה עליו, כיוון שהוא בא לאסור את התרומה על הכהנים, שוויה אפרה באלמה, הוא יחשיב את זה כמו סתם אפר שלא שווה כלום, הוא כאילו יפקיר את הטובת הנאה שיש לו בתרומה. ולכן, כשהכהנים נהנים מהתרומה, הם לא נחשבים שהם נהנים ממנו. התרומה עצמה היא ממון הכהנים, והוא לא יכול לאסור אותה עליהם, וגם טובת הנאה, זה נחשב כמו שהוא יפקיר את התרומה, ולכן הם יכולים לקחת. כותב על זה הר"ן, ומיאש מאינן, מכאן אנחנו שומעים, שהאוסר הנאת פירות על עצמו, יכולים אחרים ליטול אותן בעל כורחו. לא בדווקא תרומות, ולא בדווקא מעשרות. אם האדם אוסר על עצמו פירות, נראה לכאורה שזה לא בדווקא פירות, אלא גם שאר מיני מאכלים וכדומה. אם הוא אוסר על עצמו הנאה מזה, אפשר לקחת את זה ממנו בעל כורחו. ולפי זה אפשר לומר, כלפי הסיפור שפתחנו בו את השיעור, שהמילים שהבן אדם אמר כשהוא סיים לשלם, שהוא אוסר על עצמו הנאה מכל מה שהוא קנה. ואז יכול בעל החנות לקחת ממנו בעל כורחו את כל מה שהוא לקח, את כל מה שהוא קנה, הפירות נאמר, ולפזר אותם בחזרה במדפים. כי הבן אדם הזה אסר על עצמו הנאה מאותם הפירות. אומרת המשנה, אישה שאומרת לבעלה שהיא אוסרת בנדר את מעשה ידיה על כל מיני קרובים. קונה מה שאני עושה על פי אבא, שיעשו מעשה ידיה על אביה, או על פי אביך, על פי חמיה, או על פי אחי, אחיה, או על פי אחיך, הגיסה, הגיס שלה. בכל המקרים האלה, הנדר כמובן תופס, והבעל יש לו במקרים מסוימים כוח לבטל לאשתו את הנדר. אבל זה בתנאי שזה עומד באחד מהדברים הבאים, או שזה דברים שבינו לבינה, במקרים האלה הם לא דברים שבינו לבינה, או שזה דבר שזה עינוי נפש, זה צער בשבילה אם הנדר יישאר. כאן זה לא עינוי נפש, זה לא צער בשבילה, לכן אינו יכול לאפר לה. אישה שאומרת לבעלה שהיא אוסרת את מה שאני עושה על פיך, מעשה ידיה, שחכמים תקנו שהולכים לבעלה, היא משועבדת לו, לכן אינו צריך לאפר, כי היא לא יכולה להפקיע את השיעבוד שהיא משועבדת לו על ידי הנדר שהיא נודרת. זה דעת חכמים. רבי עקיבא אומר, נכון היא משועבדת, אבל היא משועבדת רק למשקל 5 סלעים שתי ביהודה, מה שמובא במסכת כתובות, יש סכום מסוים שהיא צריכה לעשות מעשה ידיה בשביל בעלה. אבל אם היא עושה יותר מזה, כלפי מה שהיא מוסיפה, היא לא מחויבת לתת לבעלה. לכן, יפר שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. ואם הוא לא יפר להנאה הזאת, תאסר עליו. ואם ככה יש בזה משום דברים שבינו לבינה, לכן הוא יכול להפר את זה. רבי יוחנן בן נורי אומר, באמת, הנדר לא חל בכלל. גם לא לעניין אם היא תעדיף יותר מן הראוי לו. כי גם את מה שהיא נותנת יותר, גם את העדפה, תקנו חכמים ש... זה יהיה לבעלה תמורת זכות אחרת שהוא נותן לה. בכל זאת, גם אם כרגע הנדר לא חל בכלל, יפר לה, שמה אחרי זמן יגרשנה, ואחרי הגירושין היא כבר לא משועבדת לו, ואז, אומר רבי יוחנן בן נורי, הנדר יחול, והוא יאסר במעשה ידיה, ותהיה אסורה לו, הוא יאסר לחזור ולשאת אותה. כי אדם לא יכול להישמר, לא ליהנות כלל ממלאכות שאשתו עושה בבית. לכן מותר לו להפר כרגע את הנדר משום דברים שבינו לבינה. זאת אומרת, אומר רבי יוחנן בן נורי, נכון שכעת הנדר לא תופס כשהיא אוסרת את מעשה ידיה על בעלה כי היא משועבדת לו, אבל אם הוא יגרש אותה, אז הנדר יחול אחרי שיגרש אותה, והוא לא יוכל להחזיר אותה. סתם ככה בן אדם שמגרש את אשתו, אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר, הוא יכול להחזיר את גרושתו. אבל כאן הוא יהיה אסור לו להחזיר אותה. לכן, כדאי שיפר, כדי שיוכל כן להחזיר אותה. אמר שמואל ככה באמת ההלכה, כמו רבי יוחנן בן נורי, למאמרה, רואים מכאן ששמואל לכאורה סובר, דכסבר שמואל, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כי לאסור משהו בנדר זה כמו להקדיש. ואומר רבי יוחנן בן נורי, ושמואל אמר שככה ההלכה, שאישה שנדרה שמעשי ידה יהיו אסורים על בעלה, כעת הנדר לא חל כי היא משועבדת לו, אבל זה יחול מאוחר יותר אם הוא יגרש אותה. מה זאת אומרת זה יחול מאוחר יותר? היא מקדישה עכשיו, איך זה יחול אחר כך? זה הרי מה שאחר כך זה דבר שלא בא לעולם. לכאורה רואים מפה ששמואל סובר, בזה שהוא פוסק כמו רבי יוחנן בן נורי, שהאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ורמיני, יש סתירה? שמואל עצמו במסכת כתובות דף נ"ח, משמע מדבריו שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. כי שם כתוב, אדם המקדיש את מעשה ידי אשתו. הרי האישה הזו עושה מלאכה ואוכלת, וההקדש לא תופס. היא יכולה לומר, למה אני צריכה לתת מעשה ידיי לבעלי? כי הוא מפרנס אותי, לכן תקנו חכמים, מעשה ידיי תמורת הפרנסה. איני ניזונת ממנו ואני לא רוצה שמעשה ידיי ילכו אליו. ולכן, ההקדש לא חל, והיא עושה מלאכה ואוכלת. ואם הוא יקדיש את המותר, את מה שהיא עשתה מעבר למה שהחכמים קבעו שהיא צריכה לעשות, שזה משקל 5 סלעים שתי בצמר ביהודה, אז האם חל ההקדש על המותר? רבי מאיר אומר, כן, חל ההקדש. למה? כי כשהיא תמות, בעלה יורש אותה. ואז נמצא שהמותר יעבור אליו. אז כבר עכשיו, הוא יכול כבר עכשיו זה יהיה הקדש. למה? כי הוא מקדיש דבר על מה שהולך להיות. רבי מאיר סובר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. רבי יוחנן הסנדלר אומר, חולין, ההקדש לא חל גם כשהוא יירש אותה. ההקדש לא חל, הרי זו עושה מלאכה ואוכלת. היא יכולה לומר, למה אני צריכה לתת מעשה ידיי לבעלי? כי הוא מפרנס אותי ולכן תקנו חכמים שאני צריך לתת לו את מעשה ידיי. לא צריכה את הפרנסה שלו, ואני לא רוצה לתת לו את מעשה ידיי, ואז היא יכולה לעשות מלאכה ולקחת את מה שהיא עשתה במעשה ידיה, וההקדש לא חל. ואם הוא הקדיש את המותר, את העודף, מעבר למה שהיא משועבדת לו, לבעל לעשות בשבילו, מעבר למשקל 5 סלעים צמר, לעשות מזה חוטים של שתי, שזה מה שהיא משועבדת לבעל, אם היא עשתה מעבר לזה, ואם הוא הקדיש את זה, את מה שהיא הולכת לעשות לו מעבר למה שהיא חייבת, רבי מאיר אומר, זה חל ההקדש. אף על פי שהיא לא מחויבת לתת לו את המותר, אז איך הוא יכול להקדיש את זה? ההקדש יחול כשהיא תמות והוא יירש אותה. אז זה יחול ההקדש. אדם יכול להקדיש אפילו דבר שעוד לא בא לעולם, לפי דעת רבי מאיר. רבי יוחנן הסנדלר אומר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. לכן ההקדש לא חל, וזה יחולין. ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, על מה רואים שלפי שמואל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכי תימה, אם תאמר שבאמת שמואל סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר, כמו שאנחנו אומרים כעת, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן תשאל, איך הוא אומר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שמשמע שאדם מקדיש אוסר בנדר דבר שלא בא לעולם? כי הרי רבי יוחנן בן נורי אומר שאם אשתך נדרה שהיא אוסרת את מעשה ידיה עליך, ואתה אומר, מה יש לי להפר לה את הנדר? הרי היא משועבדת, הנדר לא תופס בכלל. מעשה ידיה משועבדים אליי. היא לא יכולה לאסור אותם עליי. מה יש לי להפר לה? אומר לך רבי יוחנן בן נורי, תפר את הנדר שלה, כי אולי אם יום אחד תגרש אותה, ואז הנדר יחול, לא תוכל לחזור להתחתן איתה, כי מעשה ידיה יהיו אסורים עליך. איך אז זה יחול? זה הרי דבר שלא בא לעולם. אם שמואל סובר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז זכור גם סובר שאין אדם אוסר בנדר דבר שלא בא לעולם. התשובה היא, הוא באמת לא סובר הלכה לגמרי כמו רבי יוחנן בן נורי לעניין זה שהנדר יחול אחרי הגירושין, ולכן הוא יכול להפר לה. באמת הנדר לא יחול אחרי הגירושין לפי שמואל, אלא רק על העניין של העדפה הוא דקאמר. על העניין הזה, האם כשאישה מתפרנסת, מסתכרת יותר ממה שהיא צריכה לתת מעשה ידיה לבעלה. למי שייך אותו העדפה? לבעל או לאישה? שבעניין הזה אנחנו גם כמוצאים שתי דעות בוויכוח הזה בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי. כי מדברי רבי עקיבא, שאומר, תפר לה את הנדר, כי אמנם היא אוסרת עליך מעשי ידה ומעשי ידה משועבדים לך, והיא לא יכולה לאסור, אבל אולי תעדיף מעבר למה שהיא חייבת, וזה היא לא מחויבת לך, ועל זה יחול הנדר. משמע שרבי עקיבא סובר שהעדפה שייכת לאישה. ורבי יוחנן בן נורי שתירץ תירוץ אחר למה לאפר, משמע שהוא סובר שהעדפה גם שייכת לבעל, ולעניין זה פוסק שמואל כמו רבי יוחנן בן נורי שהעדפה שייכת לבעל. אם כן, שואלת הגמרא, למה ששמואל יגיד את זה מפורש, על אחר כי רבי יוחנן בן נורי רק בעניין העדפה שהיא שייכת לבעל. אינה מי, או ששמואל יאמר, על אחר כתנא קמא שאומר מפורש, שהנדר לא חל, לא על מעשה ידיה ולא על העדפה, מותר מעשה ידיה, משמע שהכל שייך לבעל. אינה מי, ששמואל יאמר, אין הלכה כרבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר שהעדפה שייכת לאישה, אם אין הלכה כמותו, נבין שהעדפה שייכת לבעל. למה אומר שמואל, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, משמע שהוא פוסק לגמרי כמותו, גם לעניין זה, שמשמע מדבריו, שאדם יכול לנדור בקונם, לאסור את מעשה ידיה, גם אחרי שהיא תתגרש, שאז יחול הנדר. אלא לכן אמר רבי יוסף תירוץ שני. באמת שמואל, כמו שכבר אמרנו, פוסק כמו רבי יוחנן הסנדלר לעניין, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. ואם כן, תשאל, למה כשהאישה נודרת, שמעשי ידיה יהיו אסורים על הבעל, אומר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שהסיבה שהבעל מאיפר לה את הנדר זה שמא יגרש אותה ואז מעשי ידיה יהיו אסורים עליו, הוא לא יכול לחזור להתחתן איתה. משמע שהנדר יכול לחול אפילו דבר שלא בא לעולם. כי כאן לא מדברים על הקדש, כאן מדברים על נדר. יש הבדל בין הקדש לבין נדר. באמת הקדש, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל נדר הוא יכול לאסור גם על דבר שלא בא לעולם. שאני קונמות, דין של נדר זה שונה. קונם הכוונה שהוא אוסר כמו קורבן. הועיל ומצאנו חידוש. אדם אוסר פירות חברו על עצמו, עליו. אתה לא יכול להקדיש פירות של חברך. אבל אתה כן יכול לאסור את הפירות של חברך עליך. בנדר הכלל הוא, אני יכול לאסור משהו של מישהו אחר עליי, או משהו שלי על, משהו, על מישהו אחר. אבל בהקדש אין דבר כזה להקדיש חפץ של מישהו אחר לבדק הבית, לבית המקדש. אז מכיוון שנדר מצאנו חידוש יותר מבהקדש, שיכול לאסור על עצמו חפץ של חברו, פירות של חברו, לכן אוסר נמי דבר שלא בא לעולם, למרות שהקדש הוא לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר לאביי אל רב יוסף, אמנם לא צריך שגם האדם שנאסר וגם החפץ שנאסר צריכים להיות ברשות זה שאוסר, אבל צריך שדבר אחד יהיה ברשותו של זה שאוסר. זאת אומרת, כשאדם נודר נדר, הוא בא לאסור פירות, זאת אומרת חפץ, והוא בא לאסור את זה על מישהו, על מי שנאסר. אחד מהדברים צריך להיות ברשותו. בנדר, או מי שנאסר, שזה הוא בעצמו, שהוא ודאי ברשותו, או החפץ שהוא אוסר צריך להיות ברשותו, דיינו שזה יהיה שלו. אבל אם זה גם חפץ שהוא לא שלו, וגם הוא אוסר את זה על מישהו אחר, זה ודאי אי אפשר. אז בישלם האדם אוסר פירות חברו עליו, כי הוא לפחות ברשות עצמו. שהרי אדם אוסר פירותיו של עצמו על חברו, כי הפירות הם ברשות שלו. אלא, יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שהדבר שלא בא לעולם הוא לא ברשותך, וחברך הוא גם כן לא ברשותך. באופן כזה, האיסור לא חל, שהרי אין אדם אוסר פירות חברו על חברו, כששניהם אינם ברשותו. אז איך יכול להיות שהאישה אוסרת מעשי ידיה על בעלה, הרי מעשי ידיה לא באו לעולם, אז הם לא ברשותה, וגם בעלה הוא לא ברשותה, אז איך יכול שהיא יכולה לאסור את מעשי ידיה לאחר שתתגרש על בעלה? אז אם כן, הקושייה עדיין קושייה. איך ייתכן שמצד אחד שמואל סובר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שמשמע שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מצד שני כמו רבי יוחנן הסנדלר, שמשמע שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ועל השאלה הזאת, בעזרת השם, הגמרא תענה בשיעור על דף פ"ו. ועד כאן דף פ"ה.